שהרב אומר שכולם מדברים הלכות שבועות, אבל מה נעשה שרבותינו תקנו, משה תקן להם לישראל, שיהיו דורשים הלכות חג בחג, הלכות עצרת בעצרת. נכון שבעצרת אנחנו עוסקים בדברים אחרים, ויש דברים שצריך לדבר אותם. אנחנו בעוד שלושה ימים נכנס חג שבו זה נקרא אתה בחרתן מכל העמים. יש טוענים שמכיוון שבתורה נאמר, תודה רבה, בעוד שבתורה נאמר יהיו נכונים לשלושת הימים, כי ביום השלישי ירד השם על הר סיני, וממילא אלו נקראים שהגבלת את העם סביב, אל תיגשו אלישע, אלו נקראים שלושת ימי הגבלה. האמת היא שהגמרא אומרת, בתורה נאמר שלושת ימים, אבל עד יום אחד הוסיף משה מדעתו. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. דיינו זה מהיום מתחיל כבר ימי הגבלה שעשה אותו משה רבנו. דיינו יום שלישי, רביעי, חמישי. אחרי זה, זה שלושה ימים, ויש שבועות. אז כבר מהיום זה מתחיל להיות כבר שלושה הימים האלה שימי הגבלה. מה הם ימי הגבלה? הגבלה זה הכנות למתן תורה. ושם כתוב, אל תיגשו אלישע. מכאן למדנו שטוב שאדם ייזהר. בכלל באופן עקרוני שיהיה טהור מכל דבר כדי לקבל את התורה בקדושה ובטהרה ולהתכונן לקבלת התורה שבעזרת השם יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא. מתן תורה, שבועות, זה חג בפני עצמו. אין לו שום דבר מדאורייתא. התורה כתוב בשבועתכם, וקרבתם עצרת תהיה לכם, ואז אומרת התורה, וקרבתם מנחה חדשה להשם, מביאים את זה, מקריבים שם לקדוש ברוך הוא, אבל אין לזה הלכות מיוחדות. אבל במשך הדורות נהיה לזה הרבה מנהגים. המנהגים האלה מבוססים על דברים אמיתיים, ולכן צריך לנהוג את המנהג הזה, אלה בטל מנהגי ישראל. דוגמה לכך, אני אתן לכם מנהג אחד שהרבה רצו לבטל אותו, והמנהג הזה בכל זאת, הרבה גדולים אמרו שעד רבה, מנהג כזה מנהג טוב. מה היה המנהג? יש מנהג שמעטפים את בית הכנסת, בית הכנסת שמים שם כל מיני שושנים, פרחים, מריח טוב, שמים שם כדי שיהיה משהו יפה ונעים. האם המנהג הזה מנהג נכון? הוא מנהג לא נכון. ספר עמק ברכה של אביו של השאלה, הוא כותב עד רבה, אומר מנהג הזה הוא מנהג טוב. מדוע? כשהקדוש ברוך הוא הוריד את התורה להר סיני, כתוב שם שספטותיו שושנים נוטפות מור עובר. מה פה ספטותיו שושנים? ספטותיו שושנים, יש בו ריח של מור עובר, זה בסמים הכי טובים שיש. מה פירוש הדברים האלה? כל מילה ומילה שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, שאמר להם, אנוכי השם אלוהיך, לא אלוהיך אלוהים על פני, אלוהים אחים על פניי, התמלא כל העולם, התמלא בריח נעים, ריח טוב. הריח הזה, נפשי יצא בדברו, זה ריח שמחיה מתים. ולכן, שעת נתן תורה, היה העולם כולו עם ריח נעים, ריח טוב. לפי זה נוהגים גם כן בשבועות, לשים את בית הכנסת, שמים פרחים, מייפים, עושים את זה ריח נעים, גם שמים בוסם בבית הכנסת. למרות שזה לא דבר נכון להשתמש בבוסם לגברים. גברים לא, זה הדרך שלהם, אבל לא שמים אותה לגוף, שמים את זה באוויר. שיעביר ככה עם ריח טוב ונעים וטוב. למה? כמו שאמרתי, שנתן את הקודש ברוך הוא את התורה לעם ישראל, היה ספטותיו שושנים, היה ריח של שושנים. הגמרא לומדת את זה, אל תקרא שושנים, אלא ששונים. ספטותיו ששונים. כשאדם לומד תורה, צריך שיוציא את המילים האלה מפיו, בשפתיים, לא בהרהור הלב בלבד, אלא יוציא, אל תקרא ספטותיו שושנים, אלא ששונים. כשאתה בא לשנות וללמוד תורה, אז תוציא את זה מהפה שלך. כך אומרת הגמרא שאמר לו אותו חכם, שראה אותו שהוא יושב ומערער, ככה מסתכל בספר, אמר, פתח פומח ותנה, פתח פומח ושנה. דיינו, תפתח את הפה, תדבר, ושיננתם לבניך, תוציא את זה בפה. אבל, יש בזה, אבל הפשט לא יפשט. כתוב שהפסטותיו שושנים, באמת, היה ריח טוב בתוך המקומות, ולכן, היה מנהגים, שהיו נוהגים כבר מזמן קדמון, לשים, למלות את הבית, ככה, את בית הכנסת בעיקר, שמים שם שושנים, שמים שם פרחים יפים, פרחים נעים, כמו מעמד הר סיני. וזה המנהג כבר קדום, הביא את זה כבר בספר לקט יושר, הביא את זה גם עוד ראשונים, וכולם מביאים את המנהג הזה. המנהג הזה חל במשך כל הזמן נהגו את המנהג הזה. לעומת זה, בא הגאון מבינה וביטל את המנהג הזה. הגאון מבינה כותב שהמנהג הזה מנהג גרוע, צריך לבטל אותו. כך מביא את זה חיי אדם בשמו של הגאון מבינה. חיי אדם היה מחותן עם הגאון מבינה. הבן של חיי אדם נשא את ביתו של הגאון מבינה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והביא כמה מנהגים שהגאון מבינה נהג, ואחד המנהגים אומר בבית הכנסת שלו נהגו מה שנהגו מקודם, היו שמים פרחים. גם הרמה הביא את ההלכה הזו שנהגים לשים פרחים בבית הכנסת וכדומה, אבל בא הגאון ביטל את המנהג. למה? אומר, בתורה נאמר בחוקותיהם לא תלכו, לא תבוא למקום שעשו, כי העם הזה שאתה בא אליה, לארץ שאתה בא אליה, אל מעוננים ואל מנחשים, הם אנשים שרק שמים לבד שטויות והבלים. והתורה באה ואומרת, ובחוקותיהם לא תלכו, אל תלכו בחוקות הגויים האלה, כי החוקות הגויים האלה, כבילת זה, הם נקערו מארץ ישראל. ולכן אסור לנו לנהוג מנהגי גויים. זאת אומרת, הגאון מבינה, הוא אומר, זה מנהג גויים. בחג שלהם, ביום המולד שלהם, לא, ניבדל מהם, אז הם נוהגים, עושים פרחים, שושנים, שמים שם, עושים כאן כל מיני דברים, שטויות והבלים, שראה פעם ביום המולד שלהם, עושים את זה, מה זה, כולם פרחים, כולם מנורות, כאילו, יש להם חושך, אז צריכים לעשות את המאור. אז אומר, מכמה שהם נוהגים כן, עשו לנו נהג כמותם, בחוקותם לא תלכו, ולכן ביטל את המנהג הזה, היה אז בווילנה, נהגו את המנהג הזה על פי מה שכותב הרמה, בדרך כלל, כל מנהגי האשכנזים, בעיקר האשכנזים הלטאים, הם נוהגים כדברי הרמה, לא זזים ממין ושמאל. גם הגאון מבינה, היה נוהג כדברי הרמה בכל ההלכות. הגיע לזה, אומר לו, דברי הרמה אלה צריך לבטל אותם, מפני שיש בזה איסור, בחוקותיהם לא תלכו. מה פירוש? כל דבר שהגויים עושים, אסור לנו לעשות. ואם הגויים הולכים ברחוב, אז אסור לנו ללכת. אם הגויים עושים איזה משהו, הגאון, רב חיים קנבסקי, הוא בא אליו אחד לברך, רוצה שיברך אותו, אז הוא ראה שיש לו שעון על היד. אומר לו, מה, אתה אישה? אומר לו, למה אני אישה? אומר, למה אתה שם שעון על היד? מה יש בזה? אסור לשים שעון על היד? אומר, זה מנהגי נשים, לא מנהגי גברים, הם הולכים תכשיטים, אולי תשים גם שרשרת. אז הוא זלזל בזה, ואז כל אחד שבא אליו, הוא אומר, אל תשים את השעון ביד, שים בכיס. הוא אומר, אנחנו נוהגים, יש שעון כיס, אין שעון יד. למה? הוא הולך לשיטה הזו, שכל מנהג שלא יהיה, בין אם זה מנהג של משהו, מנהג של גויים, או מנהג של נשים, לא עושים את זה. אבל, נסביר את זה יותר, נראה שזה לא נכון כל המהלך הזה. למה? מארי קולון, אחד מגדולי הראשונים, שרוב ההלכות שהביא אותם, מרן הסכים איתם, כותב כך, הוא אומר, הגדרה של בחוקותיהם לא תלכו. הזכרתי את זה כבר כמה פעמים לגבי אלה שעומדים בצפירה. שיש צפירה ביום העצמאות, יום הזיכרון, עומדים שם, יש אנשים, אומרים, עומדים. יש אומרים, לא, בחוקותיהם לא תלכו. דווקא מתי שיש צפירה, מסתובב ברחובות, מראה להם, דווקא אני נגד זה. אנשים האלה, שהם חושבים שכל דבר צריך לעשות נגד, גם אם אתה חושב, שיש בזה איסור בחוקותיהם לא תלכו, אז אל תדע את השעה שיהיה צפירה, משמע אתה צריך לשוטט ברחובות ודווקא, למה אתה עושה את זה? דווקא לעשות שנאה, דווקא לעשות, תעזוב את זה, דבר ראשון. דבר שני, הגדיר לנו הגאון מארי קולון, שהביא את זה מרן בבית יוסף ביורי דעה, הגדיר לנו מה זה ההגדרה של בחוקותיהם לא תלכו. בתורה לא כתוב שלא תנאה כמותם בשום דבר, תורה כתוב בחוקותיהם לא תלכו. מה זה בחוקותיהם לא תלכו? אומר, כל דבר שהוא הנהגה שאין בה עניין שיש בו היגיון, אלא חוק, או שזה קרוב לעבודה זרה, או שזה קרוב לפריצות, יש בזה איסור בחוקותיהם לא תלכו. כן, ההגדרה של בחוקותיהם לא תלכו, זה לא כל מה שהגוי עושה אסור לי לעשות, אלא דבר שיש בו אחד משלוש הדברים, דבר שאין בו היגיון, זה חוק. אתה עושים שטות, ואין בזה שום היגיון. או שיש בו זה עניין של עבודה זרה. אתה יודע שיש בזה כאן עבודה זרה שלהם לעשות מנהג מסוים. או שזה דבר של פריצות, חוקותיהם לא תלכו. לכן כל אותם נשים שהולכות בבגדים פרוצות, חוץ ממה שעוברים, מכשילים את הרבים, וחוץ ממה שהם עושים פשע לא יחופר, הם עוברים על איסור דאורייתא כל רגע ורגע על איסור דאורייתא שבחוקותיהם לא תלכו. כל אלה שהולכים עם בגדים, הרמ"א כותב שעשו ללכת עם בגד אדום, אישה עשו ללכת עם בגד אדום. בגמרא משמע שם שהוא קרא את הבגד של אישה שהלכה בבגד אדום. למה? בגד אדום זה בגד של פריצות, זה בגד שהוא מסית את האדם, רואה את זה אדום, זה נכנס לו בראש, וזה נקרא בגד של פריצות. אפילו אם הבגד נאה וכדומה, אבל עצם בגד אדום זה לא נאה לנשים ללכת עם זה, ולכן אישה שהולכת בגד אדום, אין לכן למה, יש בזה איסור של בחוקותיהם לא תלכו. תלבש את זה, אני לא מדבר שהיא הולכת עם בלי שעבולים, הולכת עם נעים בצורה טובה וכדומה. כאן יש בחוקותיהם לא תלכו. בגד אדום, כותב הרמ"א, שלא הולכים בגד אדום, זה צבע של, של נשים, גם שם כתוב שזה כיבס ביד נבושו ובדם מנבים סוטו. אומר שם ראשי, מה פירוש? כיבס ביין לבושו ובדם מנבים סוטו. אומר, כיבס ביין, היו לוקחים את הבגדים, מטבילים אותם ביין. למה? האישה הייתה מלבילה כדי שהיין מאדים את הבגד, והבגד יהיה היום כדי סוטו. מה זה סוטו? להסיט בזה את הגברים. אז כל אישה שהולכת בצורה כזו, כל אחד מסתכל עליי לראות את הבגד האדום הזה. ולכן זה נקרא כיבס ביין לבושו ובדם מנבים סוטו, אז זה בגד שנשים, אומר ראשי, שאישה לובשתו בשביל להסיט את הגברים. זה אותו דבר לגבי לבוש שחץ, לבוש צמוד, לבוש שהוא קצר, לבוש, כל דבר שהוא לבוש, שהמטרה היא להכשיל בזה את הגברים, הרי מי שעובר על זה, חוץ ממה שהיא עושה כאן לפני ואותן מכשול, חוץ ממה שמכשילה בזה את הרבים, עוברת על יסוד, עוררת כל רגע ורגע, במה? בחוקותיהם לא תלכו. זה מנהג של גויים, זה המודה הבא מצד הגויים, וכן בחיי גוונה יעשו. אז אם אלה יש לנו כאן כללים מיוחדים, מה זה נקרא בחוקותיהם לא תלכו. לא כל דבר שהגוי עושה, לי אסור. הגוי הביא מכונית, אסור לי, אני חייב ללכת ברגל כל הזמן, אסור לי לנסוע במכונית. מה, כל דבר, זה לא נקרא בחוקותיהם לא תלכו, לא כל דבר שהגויים עושים, אסור להם לעשות. אם אתה רואה דבר טוב ודבר נאה אצל הגויים, למה שלא נעשה את זה? רק אחד משלושת הדברים האלה אסור. דבר שאין בו היגיון, כלום, דוגמה לכך, יש אנשים שעושים, מישהו אומר עליהם כמו עין הרע, אז מה עושה? רץ לחפש איזה עץ ודופק עליו שלוש דפיקות. חתכת עץ, דופק עליו שלוש דפיקות. מה זה הדבר הזה? משוגע. דופק שלוש דפיקות. שאנשים, מספר 11, אין דבר כזה אצלהם, אין מספר 11. אה? 13. מספר 13, אתה צודק. מספר 13 אין, לך לרחוב שלהם, תראה, 12-14, אין 13. למה? אומרים 13 זה מספר לא טוב. משוגעים, 13, צריכו לנו היום ברית 13. אנחנו בדיוק להפך, זה דבר חשוב, 13 זה גימטריה 1, אתה 1, שמך 1. מה זה? בסדר. לא צריך להכניס עד כדי כך, זה נקרא שוטים טיפשים. המצאה, סתום, אין בזה היגיון של משוגע, מה זה הדבר הזה? לכן, מי שעושה את זה, עובר על יסוד אורייתא, בחוקותיהם לא תלכו. וכן, לבוש פריצות, שאישה הולכת לבוש פריצות וכדומה, עובר על יסוד אורייתא, שבחוקותיהם לא תלכו. וכן, אם עושים דבר שהוא עבודה, או עבודה זרה, או דבר שאין בו היגיון וכדומה, זה בחוקותיהם לא תלכו. אבל דבר שיש בו היגיון, כגון, לשים שושנים בבית הכנסת, מה אומר? בא הגאון מווילנה אומר, הם שמים אצלם בכניסה שלהם לא עלינו, מזדחק מהם, הם שמים פרחים וכדומה, הם עושים את זה, שיגעון. אנחנו לא עושים את זה בגלל זה, אנחנו עושים את זה בשביל הריח הטוב, בשביל הסיבה, סבתותיו שושנים, נוטפות מרובה, לא בגלל שהם עושים את זה. אותו דבר, הם שמים שעון על הידיים. אז מה, בחוקותם לא תלכו, זה מה שרצה לומר הגאון רב חיים קנבסקי. הוא חושש לדעתו של הגאון מווילנה שכל דבר שנהגו בזה הגויים יש בזה עניין שבחוקותיהם לא תלכו, וגם לבוש, לבוש אישה. אישה שם את זה על הידיים, תכשיט, זהב וכדומה, או מיוחד. גבר רוצה לראות, זה יותר נוח, שים בכיס את השעון, אתה רוצה לדעת מה שעה, תתחיל לחפש לך בכיס, זה מצא לך על השעון, ככה אתה מסתכל בכל רגע ורגע. איזה בחוקותיהם לא תלכו יש כאן. לכן כל דבר שאולי הנהגה שאין בה היגיון, זה לא נקרא בחוקותיהם לא תלכו. הזכרתי את זה אלה שעומדים בצפירה. גם אין בזה בחוקותיהם לא תלכו. למה? אדם עומד. אדם להבדיל אלפי 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 הבדלות. כשאתה אומר קדיש, קדושה, מה אתה עושה? עומד, לא זז, לא הולך. למה? זה כבוד. כשרוצים לעשות השכבה לאדם גדול, כולם עומדים. עמידה שעומדים זה כבוד. נכנס חכם, נכנס תמיד חכם, נכנס מישהו, עומדים. למה אתה עומד? עמידה זה סמל של כבוד, שאדם עומד לכבודו. לכן, שאצל משה רבנו כתוב, שמשה רבנו היה הולך לביתו, יוצא מבית המדרש, והכל אחד היה יוצא מביתו, מהאוהל, ועמדו פתח האוהל לכבודו של משה רבנו. אז ממילא עמידה זה לא דבר גרוע, שעושים השכבה לתלמיד חכם, למישהו, עומדים, למה אתה עומד? שום כבודו שלו נפטר. אז הוא עדין גם כאן. הם בהם עושים את הצפירה לשם כבוד, או לשם כבוד יום העצמאות, לפי דעתם, כך צריך לכבד את, 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 את הניסים הנפלאות שעשה ממנו הקדוש ברוך הוא. עושים צפירה לכבוד הנפטרים, למרות שזה צם שיגרון בפני עצמו, אבל אין בזה איסור, בחוקותיהם לא תלכו. לכן אתה לא צריך, דווקא אני אעשה נגד. אני דווקא אלך ויצחק עליהם ויעשה. בשביל מה? מותר לך להתחרו, מותר לך לעשות סתם שנאה? מותר לך לבוא ולעשות סתם שטויות והבלים? אם זה היה איסור, נכון, אתה צודק, אין בזה איסור. לכן, בא כאן גם כן, הגאון, למרות שהגאון מבילנה חשב, והיה דעתו לא חשב, דעתו כן. בסדר, כל הגאון מבילנה זה הגאון מבילנה. לא מזלזלים במנהגים שלו, אבל אנחנו לא נוהגים כן. רוב הפוסקים נוקטים, כך כותב מרן החידה, והביא את הכלל הזה שאמרתי עכשיו, שכל דבר שאין בו משום של פריצות ועבודה זרה ואין בזה היגיון, יש בזה בחוקותם לא תלכו, כאן לא שייך בחוקותם לא תלכו. ולכן, מותר לשים פרחים מבית הכנסת, עד רבה, אז דבר נאה, דבר יפה, ואין בזה שום בעיה. לאיפה, אדם נכנס בבית הכנסת, מרח טוב, כמו כמתן תורה, עד רבה עם שושנים וכדומה. ספר, חוט המשולש. זה ספר שנקרא חוט המשולש. זה חיבר את זה אחד מצאצאי החתם סופר. החתם, הגאון החתם סופר, כתב בצוואה שלו שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, יהי רצון, שלא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן. דהיינו, שהשורשים שלו יישארו לעולם ועד. מדוע הגאון החתם סופר, הוא הפך את הונגריה ועשה אותה מקום של תורה. הוא הלך להונגריה והוא הפך את המקום הזה והפך אותו למקום של תורה, תלמידי חכמים, גאוני ישראל יצאו ממנו. ואז ביקש והתפלל וכתב בצוואה שיהי רצון שלא ייבש האילן. מה זה לא ייבש האילן? אילן שלא מתייבש, מביא נטעות חדשים. גם שיהיה המשכיות אליו, וגם ולא יסתם המעיין. המעיין הזה שהוא נטע בעולם הזה. וזכה. זה משפחות בודדות בעם ישראל, שלמעלה קרוב, למעלה מ-200 שנה, דור אחרי דור, דור אחרי דור גאוני ישראל. בנות, בנו, נכדו, נינו, עד דמנו אנו. דור אחרי דור כולם גאוני ישראל. אין משפחה, כמעט ואין משפחה כזה, שמשפחת שפירה. אצל האשכנזים גם כן, משפחת שפירה, שם מזמן הגאון מבינה, זה משפחת שפירה, שם מרבי חיים מוולוז'ין, יותר נכון. ויש את החתם סופר. ואז הגאון החתם סופר היה נזהר מאוד במנהגי ישראל. הוא היה נגד כל מיני שקיעות, אבל מנהגי ישראל היה שומר עליהם. ולכן, ביום, בשבועות, היו שמים בית הכנסת, ממלאים את זה בפרחים, בצורה נאה, בצורה יפה, וגם את הכיסא של הרב, עושים לו כמו פרוכת, כמו איזה קהילה כזו של חתן וקלה, שמים שם פרחים, שושנים, בצורה נאה, בצורה טובה. שנה אחת, השמש של בית הכנסת, אמר, מה זה, הפרחים האלה מלחלחים את בית הכנסת, אחרי זה, זה מתייבש, זה מתחיל להיות מלוכלך, צריך לעבוד קשה, מאיפה בא המנהג הזה? דברים בטלים. אותו חג, לא שם שום פרח. מישהו בא, הביא לתרום לבית הכנסת, צעק עליו, אין כאן, רק לחלח את בית הכנסת. שם שוגעים, מדברים ללחלח את בית הכנסת. בית הכנסת, אסור ללחלח אותו לשם לכלוך, אבל אנשים שנכנסים לבית הכנסת, וכתוצאה ממה שנכנסים ושומעים שיעורי תורה וכדומה, בית הכנסת מלוכלך, הלווה שיתמלא בלכלוך כזה. הרגליים שלהם הם רגליים טהורות. הוא בא ויושב בבית הכנסת, לפעמים גם שיושב שותה קצת, ונופל לפעמים מכוס. נכון, צריך להיזהר, לא ילך לבית הכנסת. אבל תוך כדי לימוד, זה אדרבה, זה הדבר החשוב ביותר. מה זה בית הכנסת? בית הכנסת זה מוזיאון? בית הכנסת זה מקום שצריך להיות שם, וככל שמשתמשים בו, אדרבה. מה זה? לכן צריך לנקות אותו, אבל לא לצעוק על אלה שפתאום הם באים. היה איזה גאון, היה איזה אמר אצלכן, נכנס לישיבה, ורואה כל אחד תופס גמרא, והגמרא הזו כאן קרוע, כאן זה, כאן זה. אמר, אתם לא מתביישים, ככה לומדים? אתם מזלזלים מכתבי הקודש? זה אתם עושים את הספרים, קרועים אותם? איזה בושה וחרפה. אצלנו באוניברסיטה, כל הספרים ישרים. אתה לומד, קורא, לא נוגע בהם, לא עושה כלום. השוטה הזה לא מבין איך לומדים תורה. תלכו לאוניברסיטה, אתה נכנס בית קברות. עכשיו מי שמגביע קצת את הקול שלו, תגיד לו, לא, אתה מפריע לאחרים. צריך להיות כל דממה דקה, בית קברות. אצלנו בלימוד תורה זה לא כך. בלימוד תורה צריך כל השם בכוח, כל השם בהדר. פתח פומח ושני, פתח פומח ותני, להפך, להוציא בפה, בכל רעש גדול. הולכים לישיבות, אתה שומע רעשים. לפעמים דופקים על הגמרא בתוך כדי לימוד, אדרבה. כתוב שם בפסוק, נאתרות נשיקות צונה, סליחה, הפוך. לא, כתוב שם, נאתרות נשיקות צונה. יפה מכת אוהב ונאתרות נשיקות צונה. לא בדיוק דייקתי. האוהב שמכה מתוך אהבה. שאוהב יותר טוב ממה שהשונא מנשק. זה נאמר לימוד התורה. כשאדם לומד, בא בתוך כדי לימוד. ככל שלומדים יותר, הדפים קרועים יותר. אין דבר כזה. אתה לומד, איך אתה לומד? אתה לומד סתם? אתה לומד בשביל ללמוד. היה פעם רבי זלמן, תלמידו של הגאון מווילנה, אחיו של רבי חיים מוולוז'ין. הוא היה מתמיד עצום, תמיד אחיו וחביב לגאון מווילנה. השאיל ספר מאחד שהיה לו ספרים, זה עשיר אחד. ביקשתי ספר ללמוד בו מסכת מסוימת. שיחזירו לו את זה, כל הדפים קרועים, דפים מופרדים. אמר לו, תגיד לי, איך אתה מחזיר את הספר ככה? הוא אומר, מה אתה חושב שאני שאלתי מכם את הספר בשביל לשים אותו בארון, במוזיאון? צריך ללמוד בו. אתה יודע כמה פעמים חזרתי את זה, אני יודע את זה בעל פה, אתה יכול לקחת את זה ממני. אדם שלומד, ככל שהספר יותר קרוע, זה הוכחה שהוא לומד יותר. אז להפך. נאמנים פיצי אוהב ונאתרות נשיקות צונה. נאמנים פיצי אוהב, אומרת התורה, נאמנים הפצעים שהאוהב אוהב אותי וקורא לי את הספר ועושה, זה הדבר הכי טוב. אבל אם אתה נכנס לתוך מוזיאון, אתה נכנס לבית הכנסת, אתה רואה ספרים משומשים, כל ספר נקרא ואחד אומר, סימן שלומדים בו. אבל אם אתה נכנס, אתה רואה כל הספרים ככה, אף אחד לא זז במקומו כמו שקנו אותו מהחנון, זה מוזיאון. מוזיאון, מה זה שווה? בוודאי. בשביל מה צריך להיות בית הכנסת? ואז נהיה לכלוך, נהיה נשבר, מה אתה רצית? רוב שימוש, זה נהיה. גם בגדים, אדם לובש אותם הרבה, נקראים. מה נעשה? זה היופי של הדבר. בית הכנסת, לא, זה לא מוזיאון. נכנסים לבית הכנסת, אוי ואבוי, אסור לדבר שם, אסור כלום. זה הלך בית קברות, או אצל הכנסיות שלהם, מחשימם, להבדיל אלפי הבדלות. שם נכנסים לשם, אתה נכנס, לא מוזיאון, זה בית קברות. אתה נכנס לשם, צריך ליטול לידיים, אסור להיכנס לכנסייה. תפילתו לא מתקבלת 30 יום, אסור להיכנס לכנסיות. אז לכן זה דבר באמת, אבל שאתה בבית הכנסת, אז אותו גבאי, אז החתם סופר כעס עליו. איך אתה עושה דבר כזה? לא יכולת לשאול אותי, מי כאן המנהיג? למרות שהוא היה ענב מאוד, אבל הוא העמיד את הדת על תילה. הקפידה של הרב, כתוב שם, לא עבר זמן רב, ואותו אדם נענש עונש חמור ביותר. הוא לא כתב את העונש שהוא נענש, אבל נענש עוד חמור. קפידה שתמיד חכם, וגם זלזול בכבוד התורה. עד רבה, לעשות את בית הכנסת, נהיה לכלוך, מביא מישהו שינקה, מה קרה? בית שופט, בית, תתכנס לבית, תראה, הכל נקי נקי, תדע אם כן אף אחד. אתה רואה, יש ילדים ויש זה, אתה רואה כאן צעצועים, כאן דברים, כאן זה, סימן שהבית הזה פעיל. אותו דבר בית הכנס, אתה רואה בבית הכנס, אתה רואה כאן נקרא, כאן נשניח, כאן זה, נכון, צריך לנקות אותו, מדי פעם ופעם, אז מנקים אותו, אבל להשאיר אותו ככה. טוב, לכן המנהג הזה, כפי שאמרתי, מנהג נכון. יש עוד מנהג שני, שנוהגים, זה אותו הרמה, נוהגים לאכול מאכלי חלב בשבועות. מה פוש נוהגים לאכול מאכלי חלב בשבועות? למה? מה יש מאכלי חלב? אדרבה, זה יום טוב, יום טוב, צריך לאכול, שמחת בחגיך, אין שמחה אלא בשר ויין. מה ההבדל בין שבועות לבין שאר הימים? מביאים לזה רמז. התורה נמשלה לדבש ולחלב. דבש וחלב תחת לשונך. וריח סלמותייך כריח לבנון. זה המשך של התורה. ריח סלמותייך, הבגד של התורה, כריח לבנון. אומר, דבש וחלב תחת לשונך. התורה נמשלה לדבש ונמשלה לחלב. ולכן, הדבש זה נותן מתיקות, והחלב הוא נקי. כמו שיוצא לך מהפרה, נקי, בלי שום תערובת. כך התורה, בלי שום תערובת, בלי שטויות, בלי אבלים, ודבש, דבש וחלב. לכן, נוהגים לאכול מאכלי חלב. הרמה הביא את המנהג הזה. יש אומרים שלא, אין בזה שום עניין, אין בזה שום מקור, אבל יש, מה אכפת לך? מנהג ישראל הוא נהפך להיות דין. מנהג יפה, אבל צד שני, יש לך יום טוב. ביום טוב מצווה לאכול בשר. מצווה לאכול בשר, לשתות יין. מה תעשה? אם אתה אוכל חלב, איך תאכל בשר? אם אתה אוכל בשר, איך תאכל חלב? בסעודה אחת. אז זה שנהגו, בעיקר השנה ששבועות חל ביום שישי. עכשיו, אם אתה תעשה שני סעודות, בבוקר סעודת חלב, בצהריים, איזה סעודה תעשה? עוד מעט שבת. למרות שיש יום ארוך, זה לא כל כך קשה. אבל אפשר לעשות את זה. נהגו לאכול מאכלי חלב, הביא את זה הרמה. לאכול מאכלי חלב, אנחנו נוהגים את זה, למה לא? גם כשהרמ"א כתב את זה, גם מנהג טוב זה, לא? מה? ביום, ביום בעיקר, זה לא אותה. גם בלילה תעשה את זה, אז מה אכפת מתי? אבל המנהג טוב, אפשר לעשות את זה. שתי מינים, אחד הסיבות למה אוכלים מאכלי חלב, אז אומר, אז מה, למה רגילים לאכול מאכלי חלב? בשבועות קיבלנו את התורה. והתורה נאמר, לא תבשל גדי בחלב אמו. גם התורה כתוב שלבשל בשר בחלב יהיה אסור. וכן אסור לאכול נבלות וטרפות. כל הכלים שיצאנו ממצרים, כל הכלים שהיו, הם כלי טרפה. אכלו נבלות, טרפות, אכלו בלי שחיטה, בלי כלום, בשר בחלב, הכל. כשקיבלו את התורה, חזרו לבית שלהם, אין מה לאכול. כל מה שבישלנו מאתמול, טרף, הכלים בין היומם. אין מה לעשות. מה צריך לעשות? אז אבל רוצים לך לאכול, זה יום טוב. אין להם אפשרות לאכול רק גבינה, חלב, אין דברים אחרים. חלב, אתה יכול לשתות. גבינה, אתה יכול לאכול, זה לא טרף, לא כלום. מה תגיד, חלב שחלבו הגוב בין ישראל הוראה? זה רק יסוד הרבנן, לא יסוד הוראה איתה. חלבו פרות וכדומה. אז אכלו מאכלי חלב, לכן כמה שאכלו מאכלי חלב, אין בזה בעיה. למרות שבעיניי זה היה קצת קשה, התירוץ הזה, כך מתרצים, מיישבים את זה. אני קשה לי, למה? הגמרא מסתפקת שבני ישראל, מתי שהוא במדבר, לא היו חייבים לשחוט את הבהמה. מותר גם לנחור בהמה. כשנכנסו לארץ, התחייבו בשחיטה. וזה בארץ, יש את הדין הזה. אבל כל עוד, אפילו אחרי קבלת התורה, אפילו אחרי מתן תורה, אז לא היה חיוב לשחוט את הבהמה, היה אסור לכל עבר מן החי כמו מלא נוח, אבל היו נוחרים את זה, נוחרים, הכוונה היא מכניסים ברזל מלובן, מהדרך האף עד המוח הוא מת מיד, זה מיטה מאוד קלה בשבילו. וכך יוסף, זה נקרא בלשון רבותינו עברי נחירה. שואלת הגמרא, אותו בשר שהיה לפני שנכנסו לארץ, אנשים היו במדבר, היה להם בשר, של עברי נחירה. ונכנסו עם הבשר הזה לארץ ישראל. ברגע שנכנסו לארץ ישראל, חל להם איסור, אסור לאכול. האם הבשר הזה מותר באכילה או אסור באכילה? הגמרא הסתפקה בדבר. למה? האם הועיל וישתרה, ישתרה? הועיל שבהתחלה שנכנס, לפני שנכנסת לארץ, היה בחוץ לארץ, זה הבשר היה מותר. זה בשר שמותר באכילה. מתי שנכנסת לארץ, התחדש לך של צריך שחיטה. שחיטה בבשר שהוא לא, שעדיין לא נחרת אותו, אבל בבשר שכבר נחרת אותו, זה נקרא שחיטה, כאילו שחיטה לפני זה, והואיל וישתרה, ישתרה, או לא, הגמרא הסתפקה והשאיר את זה בתיקום, בבעיה. עכשיו, אם נאמר שהדבר שהיה מותר לפני זה, אז אם תאמר שלפני זה היה אסור, אז למה שאלו את הגמרא בבשר שנכנסו לארץ? תשאל, בשר שבישלו אותו לפני מתן תורה. ועכשיו שקיבלו את התורה, האם נאסר או לא נאסר? כמה שואל וישתרה, ישתרה, עוד הגמרא לא אמרה את זה. אלא ודאי, שהיה מותר. מה אמר לך שזה אסור? ולמה הגמרא לא הסתפקה בזה? לכן מכאן צד נאמר שאולי הטעם הזה הוא לא טעם נכון. אבל זה חשבתי את זה לתרץ, אבל נראה לי אחר כך שהדברים האלה אינם נכונים. למה? מתי הוא אומר, הועיל וישתרה, ישתרה, בדבר שהוא היה אסור, והתורה התירה אותו, למשל. אחרי שקיבלנו את התורה, התורה עומד בכל זאת, את הבשר הטרף הזה, כבר אני מסיים, את הבשר הטרף הזה, בעברי מחירה, מותר לך כל עוד שלא נכנסת לארץ. אז זה שייך, הועיל וישתרה, ישתרה. הועיל שהיה מותר מחמת התורה, מחמת ההלכה, אני אומר, אולי נשתרה. אבל לא כן, אבל לא כן כאן שהיה אסור בכלל, לא היה אסור, בכלל לא היה תורה. כשבאה התורה, אמרנו, התורה היא בכלל שאתה הלכה, אתה לא יכול מהאויב להשתרה, זה לא ישתרה, נהננו עם חדש. זה הדבר הזה, אסור באכילה. ולכן. מה היה עם משה רבנו? מה היה, ויקח אמרם את יוכב את דודתו? לא, זה, שהיו כבר בנישואים שלהם, שזה, הרי הגמרא מביאה שם דבר, האם יצורכו לגרש את נשותיהם או לא. זה לא ברור לנו את כל הדבר הזה. בוחרים לשפחותיהם זה בשביל העתיד, זה לא הוכחה על העבר.
מה, באמת נשארו?
למה לא? הם שהיו מותרים. למה? אבל נישואים אסורים, כאן כבר נישואים. זה לא צריכים לגרש, לא חייבים לגרש, אחרת מלגרש. מה שבוחר למשפחותיהם, על זה שאסור להם להתחתן עם אלה שהיו רגילים, היו בתוך המשפחה, הכל בתוך המשפחה, זה נושא את זה וזה נושא את זה, יוכב את דודתו, ועכשיו, הם נשארו, כמו שהם, לא צריכים להתגרש בשביל זה. כל שכן, שיש אומרים, ברגע שנתנו את התורה, יצא לשמותיהם. צאן שמותיהם, אז ניתה כל הקשר, ניתה כל הקשר, אז הוא כבר היה לא יהודי, לא יהודי שהיה מקודם, זה אדם חדש, אדם חדש, אין לו את האיסור הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, נזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לקבל את התורה כמו שקיבלו אבותינו, כמצאתך מיצרים, כמו שקיבלנו אז נעשה ונשמע, כך נקבל את הכל מחדש, קבלת התורה בצורה אמיתית, בשמחה ובטוב לבב, אמן ואמן. ברוך הננה בן הקשה אומר,
Let's go.